פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
יום חמישי, אור ליום שישי, אנחנו כאן שוב עם תוכנית פיל פוליטיקה לפרשת חוקת. אני אזכיר רק שהתרגום אומר פרשת חוקת דה גזירת תורה, זה שבוע ששרפו בו את ספרי התורה בראשית ימי הביניים. שבוע...
ערב טוב לך, ריבלין.
ערב טוב, אני מספר על ספרי, הספרי התורה הספרי התורה ששורפים קצת, כן. אנלוגיות היסטוריות, ואני רוצה ישר להגיע למי שמאיים.
קולות פורחות באוויר.
אני רוצה להגיע...
קולות פורחים באוויר.
אני רוצה להגיע תכף למי שרוצה לשרוף את ספרי התורה שלנו, מר ליברמן, אבל
איך טוב... אנחנו פה באולפן המפואר של כל חי בירושלים. כן. שלא ראה את כותלי האולפן הזה, לא ראה פאר מימיו.
כן, אני חושב שהתאגיד יכול לבוא וללמוד מאיתנו, אבל בואו...
מאז שנשרף הבית.
כן, טוב.
הם שומעים אותנו בבני ברק שם, אז שיסדרו את העניינים. כן, טוב. בוא נתחיל את השבוע הזה. יש לנו שבוע עמוס, ומה האנלוגיה שלך לשריפה ההיא שהבאת מההיסטוריה היהודית הרחוקה? אני רואה שכבר בזה בוער בך.
בוער בי.
שרוף, אני... הכל שרוף. איך אמרו הכל שרוף ביידיש, באיזו עיר?
מה?
היה איתה איזה עיר בזור חיוג 03, שאמרו ביידיש, הכל שרוף, אני לא זוכר את הביטוי. כן.
כן. טוב, תשמע רגע, אנחנו צוחקים פה, מביאים אנלוגיות היסטוריות, אבל כשאני שומע את ליברמן מודיע השבוע שהוא עם חרדים לא יישב, אני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, לאיפה הגענו? הבן אדם הזה, אבי, לפני חודש ישב אמר, נשב עם חרדים, רק שיתקנו את חוק הגיוס. אחר כך הוא אומר, ממשלת אחדות... ולפי קווי יסוד שאנחנו נקבע, ומי שרוצה יצטרף, עכשיו בן אדם בא ואומר, בלי חרדי בכלל יוק.
אבל עכשיו ראיתי שהוא בכלל מתנפל על המכינות הצבאיות, לא? כן. על ישיבות ההסדר?
כן, הפלנגות, מיליציות.
כשאתה הולך ברחוב וכלב נושך אותך, אז יש שיטה לבעוט בכלב, ויש שיטה לעשות תפוס אותו, שישעט לעבר הצד השני של הרחוב. אז עכשיו אני רואה שהוא מתמקד בכלל בדתיים לאומיים.
הוא מתמקד.
אבל הם בניגוד לחבר'ה אצלנו, הם מחזירים לו.
הם יודעים להחזיר טוב מאוד.
בגלל שהם שירתו ביחד איתו הרי בצבא. הם שירתו באותה יחידה, לא?
מה פתאום? הוא היה ביחידת עילית.
איפה הוא היה?
נדמה לי שהיה בקומנדו של האפסנאות, בחיל התובלה.
לא בפלילים ביתנו ראיתי שכתבת שהוא היה ביחידת פלילים ביתנו?
לא, זה מיליציה אחרת. ליברמן עצמו צדיק כבדולה. יש לו רק איזה 180 נחקרים שקשורים לפרשיות שלו. זה המיליציה שלו.
רגע, מה זה עשה? זה ספר של אביה אלף אתה מחזיק פה?
של מי?
דיק ליברמן, אביה אלף, אתה הולך לקרוא לנו מתוכו קטעים נבחרים? ראיתי שהשבוע הזכרת לו את 180 הנחקרים והחשודים בפרשיות ישראל ביתנו לסוגיהם. זה ממש יחידת עילית.
כן.
זה יותר ממה של לפיד. בשעתו הסכים להקצות ליושבי הישיבות, כן, לאילויים. יש אצלו אילויים בפלילים.
נזכיר כמה שמות, יש לנו שם את פאינה קירשנבוים, ואת רמי כהן, ודודו גובסקי, כל מיני חבר'ה, אלכס ויזניצ'ר, כל מיני חבר'ה נפלאים, והבן אדם הזה מטיף לנו מוסר.
אתה זוכר שפעם הוא ישב עם שר חרדי בכיר?
ידעתי שתגיע לזה.
והוא טינה את צרותיו שכל פעם שרשרת הנחקרים הזאת, מישהו צריך להכיל את המשפחות. שמת לב שאצל איבט, חוץ מדני הילון, שאז ניסה להיות עד מדינה ולא הלך מי יודע מה, אין אצלו ידי מדינה. למה? זה אומר משהו על אמינותו הרבה.
ודאי, אם אף אחד לא מוכן להעיד נגדך, אז הם כולם בטוחים בצדקתך וביושר כפיך, ולכן האיש הזה ש...
ולכן דווקא הוא, שמסביבו כל כך הרבה חשודים ופלילים, אני חושב הפוך ממך. מסביבו כל כך הרבה חשודים בפלילים, והוא בכל זאת נשאר צח כשלג, מה זה אומר? שהוא נקי, זך, ישר לבב.
תשמע,
כיסיו אתה... לא עמוקים בכלל, תפורים, עוד יש לו, אי אפשר להשאיר לו כלום, כי יש לו עוד תפר בחליפה, בדש החליפה.
צדיק יסוד עולם, ובזכות זה שהוא אדם צדיק וישר, תראה לזה בנים הוא זכר, הייתי...
בנות.
בנות, הלעלתי בדפי הדמרקר משנות ה-2006, 2008, אני חושב שיש לו בת, מיכל, חזרה בתשובה לא מזמן, כל כך מוכשרת, כל כך אינטליגנטית, הקימה חברה ב-2004, ב-2006, עשו שם כמה מיליוני שקלים, רק מהייעוץ האסטרטגי והכלכלי שהיא מסוגלת לתת.
זה מראה לך על גודל הכישורים.
באמת, אתה יודע.
אגב, אם היה לנו כאן את הפלייליסט הנכון, היינו יכולים להגיש אחלה שיר בסוף התוכנית. למה צחקה מיכל?
אני לא יודע. אגב,
זה גם ביתו של ברק, היא גם מיכל.
היא גם מיכל, נכון? זאת שהקימה את ה... הקימה גם כן איזה... הקימה... הסיפור הוא ככה, ברק שהיה שר...
הבנות מוכשרות לא פחות מהזאת.
בדיוק, כשברק נהיה פוליטיקאי, וזה היה צריך להעביר את ה...
זה מה שנקרא חברת בת. חברת בת.
בדיוק, אז נספר למזלים שלו גם לאולברק, יש בת מאוד מוכשרת שקוראים לה מיכל, הוא העביר לה איזושהי חברה, וגם שם, די צעירה ביחסית, גם שם פתאום בצעו מיליוני שקלים שהגיעו מייעוץ כלכלי ועסקי לכל מיני גורמים בחוץ לארץ. אבי, אולי נפתח גם לשם הבת שלי איזו חברה.
קוראים לה מיכל?
לא, אבל אולי תרוויח מה שאני, אולי תרוויח מה שאני לא מסוגל להרוויח.
תראה, מה שבטוח שהשניים האלה תרמו את חובם לחברה, לחברות של הבנות שלהם, לא לחברה הישראלית.
תרמו את חורבם לחברה.
אבל באמת, איבט ליברמן, זה שהוא מתנפל עלינו, והוא דיבר על העניין של המיסוי שאצלנו עוקפים את המס. אין, איך אומרים, אין חמור נועם אלא מתוך קופה של תבן?
כן.
אז הוא מתוך הקופה הזאת, הקופה הקטנה של ישראל ביתנו, באמת מיותר. עכשיו אנחנו גם יודעים שאצלו בניגוד ללפיד, זה לא באמת שיש לו איזושהי שנאת חרדים.
אתה יודע מה?
משתלם לו עכשיו.
לא, 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 אתה יודע מה?
זה נוח לו. אתה חושב שהוא באמת...
אני חושב שהוא עבר מטרפוזה.
אני לא חושב, כן?
אני חושב שהוא עבר מטרפוזה. הוא פשוט מזין את עצמו. אתה רואה אסקלציה אצלו. כל שהוא מדבר יותר חריג, כשאדם מדבר, הוא מתחיל להאמין בזה. יום אחד, אני לא יודע מה היה ההתבטאות הבאה שלו, היה לשלול מחרדים את זכות הבחירה, אין נאמנות. היה לו פעם, אין נאמנות.
אין אזרחות.
אז יגיד, החרדים לא נאמנים, אולי ישלול לנו גם את זכות הנאמנות.
תוך 48 שעות. אבל בוא נדבר על אבא של המיכל השנייה, לאהוד ברק. תשמע, ממש הוא בא לנו בהזמנה למגזר החרדי. איך שהוא פירק לגורמים מול שני הג'ובניקים האלה. אגב, זה דבר אבסורדי. ארבעה גנרלים, אף אחד מהם לא מזכיר...
רמטכלים.
אף אחד מהם לא מזכיר בכלל את האופציה החרדית כאיזשהו קרדום. לא מנסה להפוך את הגיוס החרדי כקרדום לחפור לאפר. הם אומרים, משמעים המילות פיוס, שמענו את אהוד ברק השבוע, שמענו את בני גנץ, את בוגי יעלון, ומי אלה שמתגוללים עלינו? שני הג'ובניקים הגדולים, יאיר לפיד ואיבט ליברמן. זה אומר הכל.
כן, אבל אתה יודע מה, אנחנו יכולים להתכלס בליברמן כמה שאנחנו רוצים, אבל כשראיתי את הסקרים ביום שלישי, נהיה לי לא טוב, אבי. כנראה שיש סחורה למטבע הזאת שנקראת שנאת חרדים. איך הרמנם נגיע לשמונה, תשע מנדטים? בגלל מה? מה הוא עשה בחיים? כאילו, מה הוא הביא לבוחרים שלו? הוא הביא להם פנסיות פעם, הוא הביא להם קצבאות, הוא הביא להם משהו מיוחד.
אתה אמרת פעם שתמיד, אבל יש את הסביב העשרה מנדטים, שיש סחורה לדבר הזה. אי אפשר להגיד שהחבר'ה שלנו פטורים בלא כלום, בגלל שאנחנו ראינו את גשר יהודית, ואת מתווה הכותל, את הזיגזג שהיה שם. מה עוד היה לנו? היה לנו פרשיות אין ספור, ופיניציה. אנשים לא מבינים שבשיח הזה ובסוף, תדע, לא שהצליחו לעשות משהו ממשי. מה? יש איזה מרקול אחד שנסגר בתל אביב, ומי שיסגור את זה, אגב, זה חולדאי, בגלל החוק שלא רצו לעבור, אבל חבר כנסת חרדי אחד הצליח לסגור את הילון לשבת אחת. לא קורה כלום, אבל השיח בסוף מקצין, וגורם לאדם החילוני להגיד, או הנה יש מישהו שעוצר אותם. וזה בסוף,
אז
בא לידי ביטוי, אתה תמיד מזכיר שאחרי כל קדנציה שיושבים בפנים, מואפים החוצה, וזה קורה גם בגלל הדבר הזה.
כן, אבל אם זה היה סיפור ההצלחה היחיד של ליברמן, אז הייתי אומר, בסדר, הוא לוקח את המנדטים, מאוד שונא חרדים אחד יאיר לפיד, וזה בסדר.
הוא לא מצליח אבל מוקדם מדי.
לא, רגע, חכה
שנייה. שלושה חודשים לפני.
אבל אני חושב שיש כאן משהו קבוע, הוא פשוט משדר על גל שהולך לו. אם עכשיו, אם הוא לוקח מנדטים רק מיאיר לפיד, הייתי אומר בסדר, איך אמר נתניהו, אני לא מתערב איך שהאנטי חרדים מחלקים את המנדטים.
הוא לוקח מביבי.
עלי.
ולעתי הוא לוקח מכולנו את רוב המנדטים.
כן.
תשמע, מה שנראה שכחלון עשה את העסקה הכי טובה, אתה יודע, או שביבי עשה את העסקה הכי גרועה,
כחלון.
אפרופו מצבה הכלכלי של מדינת ישראל, אז הוא דפק לא רק את המדינה, אלא גם את הליכוד. קיבל ארבעה מושבים, אולי זה יהיה שלושה, כי לא נראה שהם יחלפו, יעברו את ה-30 מנדטים, והוא לא מביא כלום. אני לא יודע, איך אמרו פעם מי שאמרו, אני לא יודע אם אשתו מצביעה לו.
כן, אבל תגיד לך למה, זה לא אשמתו האישית. מה כחלון, למה כחלון הביא בכלל מנדטים? כי הוא היה פתח לאנשים שרצו ימין, רצו ליכוד, אבל לא רצו את נתניהו. ברגע שהוא הצטרף לתוך הליכוד בין לנתניהו, ערך המוסף שלו הלך, ומי הראשון שקלט את זה? כחלון הוא סוחר פיקח. הוא נכנס לליכוד, הוא לא ביקש שרים ולא תפקיד סגני שרים, לא התחייבויות, הוא רצה רק את הארבעה המנדטים שלו.
תשמע,
יש לו אותם, הוא עשה את עסקת הזהב.
הוא גם מתברר ככישלון כלכלי. חילק וחילק וחילק, ובסוף לא נשאר למשק. חילק לשוטרים, חילק למי הוא, לא מי לא חילק. מיליארד שקל היה עודפים, הביא את זה להורדת מיסים על מסכים, וקניות באינטרנט, ובסוף תראה, מעלים מיסוי על רכבים היברידים, על דברים שישראל מחויבת להם גם באמנות ובהסכמים בינלאומיים. טוב, אנחנו, אני מבין ששר הנגבי על הקו.
כן, בוא נשמע מה יש לו לומר, אולי לא על העסקאות של כחלון, על האיומים של ליברמן ושאהוד ברק, פרסומות יישארו איתנו.
פרסומות קצרות מיד נהיה איתו, ואחריו לרעיון נרחב עם מנכ״ל ש"ס ורשת המעיין, הרב חיים ביטון, שנכנס הרגע לאולפן.
מיד נשוב לפיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
שיחות סופש ואינפש. פרשת בלק במלון לאונרדו קלאב נירוון הים המלח. שבת עם החזן העולמי איצ'ה מאיר הלפגוט. ילד הפלא דודי לינקר והפייטן רבי אליהו אוזן. ליל שישי עם מופע ענק של שירה וחזנות, שפע קולינרי וארוחות גורמה. התקשרו עכשיו 03-90-50-535, 03-90-50-535. סופש ואינפש.
נהנים יותר, שותים יותר.
כוכבית 6601, כוכבית 6601.
חיוך גדול, איזה חיוך יפה! רואים שהיית אצל דוקטור מלמן.
מבצע חסר תקדים במרפאות מלמן. ישור שיניים במחיר שאסור לפרסם. התקשרו עכשיו לדוקטור מלמן. סניף ירושלים 077-249-6203 וסניף מודיעין עילית 053-212-342. דוקטור מלמן, בא לי לחייך.
ארבס לשולם זוכר, בגד ותפריט לברית, כיסא של אליהו, סלקל חדש.
בסוף תמצאי מי שידאג לכל. את, את תדאגי ללדת בשיבה.
זו ההשתדלות שלך.
אמא, בבחירת מרכז רפואי לקראת הלידה, את דואגת ללכת על בטוח. בשיבה תהני מרפואה מתקדמת וצוות מקצועי. מיחס אישי, מהתאמה להלכה ומקשרות מהודרת.
זו ההשתדלות שלך.
המרכז לנשים וליולדות שיבה בתל השומר.
אם אין בנו מעשים, זוכרו ישנה חברון.
זוכרה ישנה חברון. זקוק לישועה? להצלחה? לבריאות ופרנסה? מגן האלף. רק אלף שמות בלבד יזכו להיכלל בתפילה נדירה על קברי אבותינו הקדושים במערת המכפלה שבחברון, מפי מרן פוסק עדת תימן הגאון הצדיק רבי יצחק רצה בשליטה, אשר יעתיר בתפילה מיוחדת להצלחתך ולהצלחת כל התורמים למוסדות יד מהריץ. מסירת שמות ובקשות לתפילה בכוכבית 8360, כוכבית 8360. בכוח תפילת הצדיק נזכה לישועה שלמה בעזרת השם.
תאגיד המחזור אלה בפעילות קיץ מחזורית המשאלות 2. אוספים את הבקבוקים המשפחתיים הריקים, בוחרים משאלה מרשימת המשאלות, רושמים על הבקבוק את מספר המשאלה ואת מספר הטלפון שלכם ומשליחים למחזורית הקרובה. הבקבוקים עם המשפטים הכי יצירתיים יזכו את שולחיהם במגוון מתנות, ואולי אתם תהיו הזוכים בשבת משפחתית במלון, כי לכל בקבוק יש מוצש. רשימת המשאלות מתפרסמת בעיתונים, כפוף לתקנון.
20 סוגי סלטים, 30 סוגי בשרים, הטעם המיוחד שכולם זוכרים. שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש. שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש.
שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש. שמותקין 8, ראשון לציון, בחשבות בדץ בית יוסף.
עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל של השנה, מחירים חג פעמיים בכל מחלקות הריהוט.
רהיטי קיבוץ השלושה.
כולם לחייך, גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו כוכבית 3301.
אשדוד והסביבה, היא מגיעה, הכבשה השחורה. ההצגה המוזיקלית האהובה מתחדשת בכיכובה של האמנית חדווה לוי. 5 שחקניות, 11 דמויות שונות, להתרגש ולצחוק עד דמעות. אל תחמיצי, יום חמישי, 4 ביולי, בשעה 8, אולמי בית מלכה, כרטיסים אחרונים בהנחה. 055-6789-252, 055-6789-252.
מרכז כוח התודעה מזמין אתכם להצטרף לקורס המאמנים הקרוב בשיטה המשולבת של אליהו שירי להתפתחות אישית. הצטרפו לקורס שהוכח במעבדת החיים ככזה שיעלה את מעמדכם החברתי, הכלכלי והמשפחתי. ועכשיו חדש, הקורס מגיע עד אליכם, לבאר שבע, לירושלים, לחיפה ולבני ברק. בסיום הקורס תינתן תעודת הסמכה למאמנים. לבירור ולהרשמה 0722-722-777 0722-722-777 777.
הורים וילדים, גם השנה משרד החינוך איתכם בחופשת הקיץ. אתם מוזמנים להנות מהתוכנית קיץ אחר שמוביל משרד החינוך. מגוון עצום של פעילויות לילדים ולנוער בכל רחבי הארץ. בתי ספר של החופש הגדול ומגוון נוסף של קייטנות. פרטים באתר משרד החינוך.
כללית מזכירה לכם, בכל יציאה מהבית ביום חם, ובמיוחד ביציאה לטיול, חשוב להקפיד על הפסקות שתייה יזומות, על חבישת כובע, על שהייה בצל ועל שימוש בקרם בעל מקדם הגנה גבוה.
עכשיו איתכם, פילפוליטיקה, עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
שלום לשר לפיתוח אזורי, השר צחי הנגבי.
ערב טוב.
ערב טוב ומבורך. תראה, הסקרים של אתמול מלמדים שגוש הימין לא יצליח להקים ממשלה בלי ליברמן. איבט עצמו הבטיח אתמול, ואצלו מילה זו מילה, שהוא לא יושב עם החרדים. החרדים נשבעים לא לשבת עם לפיד. כחול לבן אומרים שלא ישבו עם נתניהו. עם כל החרמות והאיסורים ההדדיים האלו, אז מה, אז יהיו עוד בחירות אחרי המערכה הקרובה? לאן אנחנו הולכים?
אני חושב שזאת תהיה המערכה השלישית והמחרת.
רגע, אתה נותן אופציה שתהיה מערכה שלישית?
תמיד יש אופציה כזו. לא טוב, תמיד, אבל יש אופציה.
כן, שמעתי אותך הבוקר או מעלה אופציה אחרת. אמרת משהו של ממשלת איחוד ימין עם מרכיב שמאלי. אתה יכול קצת טיפה לפרט יותר?
אלה היו רוב הממשלות בשנים האחרונות, ממשלות של הימין, שאליהן הצטרף איש מעבר השני של המתרס, כך היה בממשלתו של אריק שרון ב-2001, וגם ב-2003, נדמה לי שזה היה בפעם הראשונה עם פואד בן אליעזר ופרס, בשנייה עם פרס, כמובן הממשלה של אריק של בנימין נתניהו.
2009.
לבני ויאיר לפיד, וגם ממשלה עם ברק.
בעצם הממשלה האחרונה הייתה הממשלה הראשונה שנשברה ההגמוניה הזאת.
ממשלת נטו, כן. כן. שזה צריך קולות נטו. אני מקווה גם הפעם שיהיה...
מה הבייס שהגוש הימין הזה צריך להגיע אליו כדי שהתסריט שאתה מדבר עליו יצא לפועל?
חייבים 61, כי ליברמן כבר הוציא את עצמו מן הכלל וכפר בעיקר. וכמובן עדיף שיותר. קשה מאוד לנהל ממשלה לאורך זמן על הקסקס. ראינו את זה גם בכנסת הקודמת.
איך אתה מסביר? אגב, בסקרים אתה לא רואה את זה קורה, לפחות לפי הסקרים שפורסמו אתמול. ובוא נחזור רגע לאיווט ליברמן. אתה הכרת אותו שנים רבות, מכיר אותו. מה מניע את ההקצנה שלו ביחס לחרדים? הרי עד לפני כמה חודשים הוא גנב איתם סוסים בירושלים, כמו שאומרים. והנה, מיום ליום הוא מקצין את השיח.
אני חושב שאתם ליברמנולוגים מומחים ממני.
ישבת איתו לא מעט פעמים, גם ממשלות, כמה ממשלות.
הקשר שלו עם הציבור החרדי, אני באמת פחות מכיר, ואני יודע שאתם יודעים לסקר את זה היטב. לגבי הסקרים, תשמע, אנחנו כבר לימודי סקרים לאורך 3 עשורים. מעולם לא היה סקר, או בוא נאמר מהצד השני, מעולם לא היו מערכות בחירות שבהן הסקרים לא התבדלו לטובת המחנה הלאומי וגם הציבור החרדי. יש אנשים שכנראה עדיין מתביישים להכריז בקול גדול בראש חוצות על תמיכתם במפלגות או בחלק ממפלגות שמרכיבות את הקואליציה של הימין, ולכן יש איזושהי הטיה. בשמחותנו יש את הסקר האמיתי ביום המחיר.
כן, אבל כשאנחנו מסתכלים, כן, אתה אופטימי עדיין, אבל כשאנחנו מסתכלים על מגמה, אתה לא חושב שהליכוד אולי קצת מאבד קולות בגלל הקשר עם החרדים? כי אני רואה הרבה מפלגות משחקות על הקשר הזה כדי לנצל אותו לטובתם, כמו בצד הנגדי.
אני לא חושב שיש מגמות כאלה, לפחות לא שמעתי כאלה בקרב מצביעי ליכוד. יש כמה וכמה מגמות, חלקן חיוביות, ויש מגמה אחת שלילית. המגמה השלילית היא שכמובן צפויה הנאמנות של המצביעים עולי ברית המועצות לליברמן, פחות או יותר. אני לא יודע אם יעבור את אחוז החסימה, אבל בכל מקרה זה הרבה מנדטים שהיו שייכים בעבר באופן אוטומטי לגוש שלנו. וברגע שהם נגרעים מן הגוש שלנו, בין אם כתוצאה מכך ליברמן גמר עורר ונפשור להפיל את נתניהו והימה, או מתוקף העובדה שייתכן שהוא לא יעבור את אחוז החסימה, למרות הסקרים.
אתה עוד רואה את זה קורה? שאיווט מגרד את אחוז החסימה מלמטה, כי הוא כבר נושק לאזור הדו-ספרתי.
הוא קיבל 4-5 מנדטים בפעם האחרונה, כלומר, זה היה...
הבייס שלו.
הבייס. עכשיו, כנראה שהוא לוקח קצת מהשמאל. הרקע הזה ששם ההנהגה של בני גנץ ואחרים נראה קצת אנמית, ייתכן שהאמירות האנטי-דתיות שלו עושות לו שם נפשות. לא בטוח שישאר עד הרגע האחרון, כי אני חושב שמה שקרה פעם שעברה יקרה גם הפעם. כולם מנסים להתלכד לסביב הקו של מי המפלגה הגדולה ביותר. וזה גם דבר שליברמן הפעם נתן לו יתר תוקף, כי הוא עצמו אמר שהוא יתמוך במפלגה הגדולה ביותר. זאת אומרת, זה יכול להיות חרב פיפיות אפילו לעצמו.
אני רוצה לשאול אותך עוד בעניין הזה של הגל האנטי-דתי. אתה אומר, אתה לא מומחה לליברמן, אבל בכל זאת, כמי שחי את האווירה הישראלית וישב סביב שולחן הממשלה, האם לחבר'ה החרדים הייתה גם תרומה מסוימת בקדנציה האחרונה לאווירה שנוצרה? במתווה הכותל, בגשר יהודית, ברכבת, האם אתה חושב שהחרדים הרגישו קצת יותר מדי טוב עם עצמם בממשלה, ואיבדו את הפרופורציה של המשקל הסגולי שלהם בתוך החברה הישראלית?
בבחירות האחרונות אני לא זיהיתי מגמה אנטי-דתית, וגם לא ראינו שמפלגות שבנו על שנאת חרדים, כמו מרץ למשל, זכו באהדה גדולה. רוב האנשים הצביעו מה שקראו הצבעה אסטרטגית. מי המפלגה הגדולה ביותר? זו שעל בסיס הגודל שלה תזכה לקבל מן הנשיא את המנדט להרכבת הממשלה. אני חושב שליברמן באמת ינסה בבחירות האלה לייצר יותר ויותר אמוציות כנגד הציבור הדתי, אבל אני חושב שזה נעשה בצורה מניפולטיבית, ולכן גם אין לזה הבסיס של אמינות. בסופו של דבר, וזה אני יכול להעיד, כמי שדיבר עם ראש הממשלה כמה וכמה פעמים בימים שלפני קץ ה-42 ימים שקיבלנו להרכיב את הממשלה, הוא שיבח את העובדה שהמפלגות הדתיות, למרות הניסיון של ליברמן לדחוק אותם לקיר ולהשפיל אותם ולייצר ולסכסך ולפלג פנימה, נתנו מרחב תמרון משמעותי לראש הממשלה כדי שהאשם באי הרכבת הממשלה לא יוטל עליהם, ועל כך אנחנו כולנו מברכים.
כן, עכשיו נניח רגע לליברמן, יש כרגע איום חדש, כוכב חדש שנכנס למפה, אהוד ברק, אמנם בסקרים לא כך מתרומם, אבל לפני רגע אמרנו שאי אפשר לסמוך על סקרים, בסך הכל ברק לקח על עצמו את התפקיד של ראש החץ במתקפות הפרועות נגד ראש הממשלה. אתה חושב שזה יכול להוביל אותו לאיזשהו מקום?
תראה, דבר שמתבסס על המון המון שנאה והמון רגשות נקם, הוא לא דבר סימפטי. וזה מה שמסביר שאדם ברוך ראשונות כמו ברק, באמת היה לוחם מאותר בצהל ומפקד סיירת מטכ"ל, והיה שר ביטחון ושר חוץ וראש ממשלה, איבד הרבה מאוד מהאהדה הציבורית כלפיו, שנראה היה שהצעדים שלו ננקטים מתוך גחמות. ואני לא רואה שהוא יכול לחזור לימי העדנה שהייתה לו. אולי אפילו בא לשרת כמו, אתה יודע, בלעם שבא לקלל ונמצא מברך.
יכול להיות שהוא מפלג את מחנה השמאל, אתה רוצה לומר?
הוא יוריד את השניים, שלושה, אני לא בטוח שהוא יעבור את אחוז החסימה בעצמו, כבר אמרתי שכנראה המגמה בסוף תהיה כזו שהשיקול הדומיננטי בה יהיה ליכוד כחול לבן. אבל יכול להיות שמספיק שהוא מוריד שניים או שלושה או ארבעה מנדטים מכחול לבן, שזה מכריע את המערכה, כך ש... יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ייחד לו תפקיד חיובי בערוב ימי הפעילות הציבורית שלו.
תראה, תפקיד חיובי אחד כבר ראינו השבוע עם ההצעה המפתיעה שלו דווקא על רקע מה שנשמע מכיוונו של איבט, מה שהוא הציע לבטל כליל את חוק הגיוס ולשלב את החרדים בתעסוקה, זה פתרון שגם הליכוד יכול לחתום עליו.
אני לא כל כך הבנתי את הרלוונטיות של ההצעה הזאת, כי... היא מתעלמת משורה ארוכה של פסיקות של בתי המשפט העליון, שפסלה פעם אחר פעם חוקים אמיתיים.
אולי שמעה מאמיר אוחנה את זה, שלא חייבים לציית לכל פסקי העליון? הנה הוא מיישם.
נכון. כנראה גורל האמירה הזאת תהיה כמו גורל האמירה של אמיר אוחנה, כי אמיר אוחנה חזר בו וראש הממשלה נזף בו, וזה באמת לא יהיה, זה לא דבר הגיוני שאנחנו נבחר לעצמנו, כל אחד יבחר לעצמו.
בוא נתייחס להצעה כשלעצמה.
אני לא סיימתי את המשפט.
כן, בבקשה.
כל אחד יבחר לעצמו את הפסיקה שנוכל לו. זה דבר שמנוגד לשלטון חוק.
עכשיו בוא נדבר על ההצעה כשלעצמה. ברק בעצם אמר דבר שהרבה ישראלים חושבים בתוך ליבם. הישראבלוף הזה שמנסים לגייס חרדים, זה כן הולך, לא הולך. כולם הרי מבינים שאף אחד לא יגייס בכוח. אז אם נתייחס להצעה כשלעצמה ולא למי שאומר אותה, אתה היית זורם איתה?
ראשית, אני מסכים איתך שאף אחד לא צריך לגייס בכוח. כי, איך אומרים, כשם שאין אומרים דבר, כמו ש... כשם שאומרים דבר שנשמע, כך אין אומרים דבר שלא נשמע, או אם עוזרים על הציבור גזירה שהוא לא יכול לעמוד. זה לא דבר שיכול להתבצע מתוך כוחניות. אבל אני חייב לומר לך שכיהודי שרוצה לראות סוף סוף את הקרע הזה, את הצלקת הזאת בנשמה של החברה שלנו מתאחה, אני חושב שמתנהלת כבר לאורך הרבה שנים, ההפכה לא כוחנית, כן חיובית, שבא יותר ויותר ציבור צעיר מהציבור החרדי, שלא רואה בעצמו עילויים גדולים, ולא חושב שעליו תתבסס הדרת התורה. והם הולכים ומתגייסים. מתגייסים מרצון, ומשרתים ביחידות טובות, ושהם כבר צנחנים מהציבור החרדי, ונחל חרדי, ויש בחיל התקשוב, ובחיל המודיעין, ובחיל האוויר, וככל שהדברים האלה נעשים מתוך איזשהו קונצנזוס ולחידות, דבר נפלא לציבור החרדי ולנו.
טוב, ועם השילוב הזה חרדי. של מילות פיוס וגיוס, אנחנו נאמר לך תודה רבה ושבת שלום.
שבת שלום, השר צחי הנגבי.
אמן ואמן, שבת שלום.
שבת שלום.
מיד נשוב לפיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום. אפשר להפסיק לחפש מסעדת לטוב, גם מסעדת בשרים מפנקת וגם בהשגחת בדץ העדה החרדית. בואו לסעוד את לבכם במסעדת הבשרים החדשה של מלון לטוב ברחוב הנביאים 43 מרכז העיר ירושלים, 02-535-3824. טעים, נעים וטוב במסעדת הבשרים לטוב, 02-535-3824.
באירועים יש כאלה שהכי חשוב להם התפריט, שיהיה הכי איכותי. יש כאלה שהכי חשוב להם זה המיקום של האולם, שיהיה מרכזי. ויש כאלה שהכי חשוב להם שהאולם יהיה רק שלהם לאותו ערב. ואם כל הסיבות חשובות לכם, נאות ירושלים, לכבד את הרגעים החשובים לכם. קרא השבוע בעיתון משפחה. אריה ארליך בשיחה נדירה עם הגאון רבי יואל כהן, החויזר האגדי של הרבי מלובביץ'. אילן כפיר, הביוגרף הסנסציוני של ראש הממשלה, מתאר כך נולד הקרע הדרמטי בין בנימין נתניהו לאהוד ברק. דוד דמן מסביר למה אצלנו משטחים את הילדים בדרך שונה. ובמוסף התורני קולמוס, שיחה במעונו של הגאון רב ברי שווייס, בנו יחידו של מרן בעל המנחת יצחק זצל.
כי יש דברים שקורים רק בעיתון משפחה. למינויים חייגו עכשיו כוכבית 6485. משפחה, השבועון לבית היהודי.
סופש והיא נפש. פרשת בלק במלון לאונרדו קלאב מירוון הים המלח. שבת עם החזן העולמי איצ'ה מאיר הלפגוט. ילד הפלא דודי לינקר והביתן רבי אליהו אוזן. ליל שישי עם מופע ענק של שירה וחזנות, שפע קולינרי וארוחות גורמה. התקשרו עכשיו 03-90-50-535, 03-90-50-535. סופש וינפש.
הסילונית של דוקטור בני כהן, היחיד, שמאפשר שילוב קפסולות ג'ל שמחטא, מנקה ומרענן את חלל הפה. להשיג בבתי המרקחת הפרטיים, בקופות החולים וברשתות הפארם. היזהרו מחיקויים. לפרטים חייגו 03-616-2299.
כולם לחייך? גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
המסלול מוכן, אין צורך במכינה. האוניברסיטה הפתוחה, תואר יוקרתי בדרך שלכם.
רק באוניברסיטה הפתוחה תוכלו להתחיל מיד בלימודי התואר, מבלי לבזבז זמן על לימודי מכינה, השלמת בגרויות או מבחן פסיכומטרי. האוניברסיטה הפתוחה, 09-778-3333, 09-778-3333.
בחודש הספר האגדי אתם בוחרים במה אתם זוכים. רכשו ב-100 שקלים בחודש הספר האגדי של רשת ספרי אור החיים, ובכל סוף שבוע תוכלו לזכות בהגרלה על כל ספר שתבחרו. בכפוף לתקנון. תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב. בתבונה. מעוניינת? הגעת למקום הנכון. תבונה. לימודי תואר לבנות. מסגרת חרדית בהנהלת הרבנית מרים ויינברג. מגוון רחב ומותאם של מסלולים. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב. בשילוב לימודי קודש והווי חברתי. לפרטים והרשמה, כוכבית 3463. תבונה, כוכבית 3463.
אנחנו מוכנים. בוא נצא לדרך.
עומר, סהר, נמרוד ועוד אלפי ילדים יוצאים כל בוקר לדרך, לדרך של תורה ודרך ארץ, דרך של תפילה ואמונה.
הגעתם ליעד.
קרן ההסעות, הדרך היחידה של אלפי ילדים להגיע ממקום מגוריהם המרוחק ללמוד תורה בחינוך תורני. בלי הסעה הם לא היו לומדים תורה. אמצו ילד בקרן ההסעות ותזכו לברכתו של מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליטה, בברכה והצלחה, ושיהיו לתורמים ילדים צדיקים. מי מוכן לוותר על ברכתו של הצדיק? חייגו עכשיו, 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
עכשיו באדרן, הסדרה החדשה והכובשת מבית סמסונג במחירים ללא תחרות. גם שמור, גם איכותי ומתאים בדיוק בשבילך. מכשירי אדרן מבית סמסונג, בחשרות בית דין צדק בני ברק, כוכבית 80-97. מחירים שיפתיעו גם אותך. התקשה ובדוק, כוכבית 80-97.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
חזרנו מהפרסומות ונמצא איתנו כאן באולפן ירושלים, הגיע ממרחק רב, כן. מנכ״ל רשת מעיין החינוך התורני ומנכ״ל ש"ס, הרב חיים ביטון.
שלום וברכה לכם, ידידיי, ולכל המאזינים החשובים.
ערב טוב לך, חיים. אני יודע שאתה אדם עסוק מאוד, אתה בטח לא מחזיק את מה שנקרא, הכלי המשחית הזה שנקרא טוויטר, טוויטר?
לא, אין לי טוויטר.
אין לך טוויטר?
טוויטר ולא פייסבוק ולא...
מצוין, אז בוא אני אקריא לך ציוץ שכתב יושב ראש התנועה הקדושה, הרב אריה דרעי, אתה סיפרת לנו שלפני כמה דקות הגעת מפגישה איתו, אני אקריא לך את הציוץ שהוא כתב, הוא חתום עליו, מתייחס לנושא שאתה גם מטפל בו, תגיד לי מה אתה אומר. אז אני פותח ציטוט. הרב אריה מכלוף דרעי מצייץ לפני יום בזה לשונו. גם אותנו
תרשום,
לא...
תרשום.
תרשום. כן. גם אותנו לא קיבלו למוסדות חינוך ולמקומות עבודה, גם אלינו התנחסו בזלזול וגזענות, גם לנו קראו שחורים, גם אותנו דחו, גם עלינו התנסו ועדיין מתנסים. אחי בני העדה האתיופית מניסיון, גזענות לא ממגרים באבנים ושריפות, גזענות ממגרים בעשייה, הרמת ראש ובוז לכל המתנסים. אז אני מבקש להתייחסותך לחלק הראשון של הרב אריה דרעי, שאומר שגם אליכם התייחסו בזלזול וגזענות. אתה פעם הרגשת את זה?
בוא נתחיל קודם כל עם זה שזה באמת ציוץ, כן, אמירה באמת אני חושב שמיוחדת אפילו, והיא כוללת בתוכה באמת אולי 30 שנה אחורה. כן, אין אחד מאיתנו שלא הרגיש לשאלתך לאיזשהו, לא יודע אם גזענות, אבל איזושהי אפליה.
באיזה מוסדות למדת, חיים?
באיזה גיל? ההבזק הראשון שיש לך בראש, שאתה אומר וואלה, מתייחסים אליי אחרת, זה מעניין.
תראה, א', אני גדלתי קצת לדור...
כי אתה, אני אגיד לך למה אני שואל דווקא אותך, אתה נתפס כנער הזהב של האצולה הספרדית, סליחה, לא נער, אני עתידת כבר 40, למרות שאתה נראה כנער, זקנך שחור חרף כל התלאות מסביב, אבל היית אצל הרב גרוסמן ממגדל העמק, סיפור הצלחה, הגעת לשס, ישר מנכ״ל ומנכ״ל הרשת, ודווקא מעניין אותי לשמוע ממך, סליחה שאני ככה קוטע את התשובה הרגעית שלך, הרגשת פעם זלזול ומתי?
טוב, אני לא יודע להגדיר את זה כזלזול. לפעמים בני אדם יש כאלה סוג של אנשים שהם שורדים בגלל שכשיורקים עליהם מרגישים שזה גשם. אולי אני שם, אבל אני לא הרגשתי זלזול עמוק, אבל אני בהחלט, אני קודם כל עצם בזמן שהייתי אצל הרב גרוסמן, אתה מתנס... כל כך הרבה שנים שאתה מתעסק עם זה שאתה מביא ילדים מכל רחבי הארץ שהם אלה שלא התקבלו לישיבות או לא התקבלו לסמינרים או לא, ואז הם נשברו בגלל זה, ואז אתה מוצא אותם שבורים. יש לי שני אחים בבית שנשרו בגלל נושא של סמינרים וישיבות וכאלה. אין בית שגדל, גדלתי בשכונת תרדוף. אני לא זוכר פעם שזלזלו בי בגלל שאני...
אבל אמרת דבר מעניין, אתה אומר שיש לך רקע משפחתי, אתה אומר שהיו מהמשפחה שלך כאלה שאתה חושב שהסיבה שהם יצאו החוצה הייתה בגלל שהם לא התקבלו לסמינרים.
יש לי אחות חילוניה שגרה בארצות הברית, אני לא, אין לי המון קשר איתה, וזה רק התחיל מנושא סמינרים.
זה מדהים.
אני בגלל זה, אם אתם יודעים או לא יודעים...
אני יודע, עכשיו אני מבין למה זה כל כך בוער בך.
זה בוער בי מאוד.
כאן בירושלים.
זה בוער בי מאוד בכל הארץ.
היא ניסתה להתקבל דווקא לסמינר אשכנזי?
מה זה דווקא? כשאני מדבר איתך כרגע, היא בגיל שלי, כן, קצת פחות מני, אחריי, כן, כך שהייתי קשור איתה מאוד, ובתקופתו זה לא מה שיש היום. היום יש עוד קשרים, אתה יכול להיעזר.
היום יש גם סמינרים ספרדים.
יש גם סמינרים ספרדים, אז לא היה כלום. היה בית יעקב הישן, היה...
וגרתם כאן בירושלים בארנוף.
גדלנו בשכונת ארנוף
בירושלים. ואתה כאח צעיר יותר. לא, מבוגר יותר אמרת.
אני מבוגר, אבל גם אחי שמעליי נשאר.
זוכר את הסיטואציה שיושבים בבית, והעובדים, ההורים עובדי עצות, ואין להם למי לפנות.
ודאי, מה השאלה? זה דברים שבכל יום, חברים, בואו, זה דברים שבכל יום, זה אולי הולך ומצטמצם בקצב מסוים, אבל אני אומר את זה בצורה חד משמעית. המציאות הקיימת היום, שיש את תנועת ש"ס כבר 30 וכמה שנה, היא שינתה את הפני. זאת אומרת, היום גם יש מוסדות ספרדים שמייזין, וגם בשורה התחתונה אתה נמצא פחות בתחושה הזאת. אבל זה משהו, יושב ראש התנועה הרב אריה דרעי התייחס, הוא אמר להם, חברים,
שלנו...
תעשו את מה שאנחנו עשינו במקום לעשות את...
לנו הייתה פעם, אתה מדבר בגילוי לב, אז נדבר גם אנחנו, הייתה לנו פעם בתחנה אחרת, במוצאי בחירות באחת הערים, שלא התכוונו לזלזל, אבל השמענו כל מלא רחמים לשד הדתי. אני אומר לך, מעולם לא קיבלתי כל כך הרבה תגובות של אנשים כאובים. ואז אמרתי ליעקב, אני פעם ראשונה מבין את עוצמת התחושות. אנשים שלא מדבר איתך על פצ'קווילים וכאלה שהופכים את זה למסחר. אנשים שבאמת התקשרו, אני מאזין לך, אתה לא מבין בכלל על מה אתה מדבר.
יש גם את אלה אפילו שהם כבר אומרים, תפסיקו מלדבר על אפליה. זה דרך כאלה שמופלים הכי הרבה.
כן, אבל השיטה של ש"ס להתמודד עם אפליה, היא לא בדרך של ללכת ראש בראש, אלא לתת פתרונות. משלכם, יש לכם תלמודי תורה ספרדים, יש גם סמינרים ספרדים, אז אולי במקום לדפוק את הראש בקיר עם סמינרים אשכנזים, תפנו את כולם לזה שלכם, ובזאת נפתור את הבעיה. כלומר, במקום לקפות מזוג, אתה יודע, גזענות אי אפשר לרפא, זה משהו בתוך הנפש, משהו תחליטו, לכם יש את המוסדות שלנו, לנו יש את המוסדות שלנו, האם זה הפתרון לבעיה?
תראה יעקב, פיתחת פה נושא שצריכים עליו שעתיים, אני אגיד לך את זה רק בקצר מאוד. מרן הרב עובדיה יוסף, אני שמעתי את זה, וגם אני חושב שחייתי את זה בתקופתו, אבל מרן הרב עובדיה יוסף ביחד עם יושב ראש התנועה הרב אריה דרעי, לפני, אני חושב, 20 שנה או משהו כזה, ניסו למצוא את הפתרון כמו שאתה אומר.
הקימו את סמינר מרגלית.
כן, אבל אתה יודע איך זה היה. ביום שישי אחד בחווה דעת, הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, הגיע וישב עם כל ראשי ש"ס וכל הרבנים וכולי, אמר להם, בואו נעזוב את כולם, בואו נפתח אנחנו. הוא קרא לאיזה 40, אני חושב, אמא שאני זוכר, שסיפר לי רבי אריה, והוא סיפר את זה גם בפורומים אחרים, ואמר להם, בואו נפתח סמינר משלנו, תעזבו אתכם אשכנזים. הוא עבד על 30 ומשהו שאמרו בטוח שהם מגיעים. בתחילת שנה הגיעו שתי בנות, הבת של רבי אריה, שיפי, והבת השנייה, והשנייה זה הייתה הבת של רבי שמואל עמיאל.
באנלוגיה זה מזכיר לי את האמירה של הרב אלישיב, שאמר, הם לא מקשיבים לי.
כן.
על,
זה לא
תדע.
בגלל אי הקשבה.
זה מעניין?
צריך להבין, בנושא של כן. חינוך, אף אחד לא רוצה לשים את הילדים שלו על מקדש הדבר
השבא. להיות החנחשון.
כשפה ניסיון.
כן, אבל למה בישיבות קטנות זה כן הולך? אני לא שמעתי בחור אחד שנשאר בבית.
בחדרים. לא, יש לך דורים לתפארת.
ישיבות קטנות ספרדיות, אני לא שמעתי בחור אחד שנשאר בבית.
אני אסביר לך.
מה ההבדל בין ישיבות קטנות לסמינרים?
העניין הוא מאוד פשוט. אני ניסיתי לפתור.
אמר לי, אני עוצר אותך, אמר לי, זה הורה באמת שהבן שלו התקבל לאחת הישיבות האשכנזיות הטובות. הוא אומר לי, יש היום אווירה יותר טובה בישיבות ספרדיות, פחות איש את ראו חיים בלאו כזה. אתה רואה את זה באמת, ישיבות קטנות לתפארת שלא נפלות מהישיבות האשכנזיות, אתה לא רואה את זה בסמינרים.
אתמול היה בן של חבר שלי אצלי במשרד, ביקשתי לקרוא לו אליי בגלל סיבה מאוד פשוטה. הבן שלו התקבל לישיבה אשכנזית, לא מהטובות ביותר, ואני שכנעתי אותו, והוא הסכים בסוף, אני מקווה שזה יקרה עד הסוף, שהוא ילך לישיבה ספרדית יותר טובה. וזה תפס, הוא לא אמר לי, תשמע, לא נעים לי, לא זה, זה. יש עולם ישיבות שהוא כבר אחרת, אבל אני אענה לשאלה שלך, יעקב יקר. ישיבות קרה משהו שונה מאשר בסמינרים. ההבדל בין הישיבות לסמינרים זה ש... אתה יודע שבחינוך עצמאי יש 100,000 תלמידים, כמעט 96,000 תלמידים, מתוכם 82,000 זה בנות. זאת אומרת, יש איזשהו חטא קדמון, שיש בו איזה רקע, אני בטח אדליק אתכם, אני אספר לך שזה קשור בהסכמים ישנים מלפני 30 שנה שנפתחה רשת החינוך התורנית, שיפתחו בתנאי שבירושלים ובני ברק לא יפתחו בתי ספר לבנות. של רשת החינוך התורנית. אני גיליתי את זה בתחילת, אני חוגג עכשיו 4 שנים, חוגג 4 שנים ברשת, קדנציה, אתה יודע, הורים 4 שנים זה קדנציה, ובדרך למדתי הרבה מאוד דברים. זה אחד הסודות הכי גדולים שגיליתי, אני לא אגיד את השמות של אלה שהיו בסיכומים ההם. וזה נוצר מצב ש... אני אתן לך דוגמה, אין בעיה גם של סמינרים באשדוד. אתה שמעת על הבעיה של סמינרים באשדוד? יש לי את הסמינרים הכי טובים שהספרדים, אף אחד לא מחפש בכלל ללכת, למה? בכל הערים החדשות, אלעד, בית שמש, יש בעיה קטנה. הבעיה הגדולה, ירושלים ובני ברק, בגלל הסיבה הזאת.
ושבתי הספר היסודיים עם בית יעקב, הבנות רוצות להמשיך עם החברות שלהם.
ואז הם פתאום אומרים לך, 30% מינוס.
בתלמוד תורה סוכת דוד, זה היה תלמוד תורה מפואר ספרדי, ואחר כך הלכתי לישיבה ספרדית, אחר כך קרה המקרה שהלכתי לארץ ישראל, אבל כי זה ככה, קרה המקרה, אבל במקרה רגיל, אדם ממשיך איפה שהוא רוצה, תלמוד תורה ספרדי, לישיבה ספרדית לרוב, אין עם זה בעיה. זה עצם הבעיה. ואני ניסיתי, אגב, ניסיתי לפתור את זה. ניסיתי לפתור את זה באיזה סיפור ארוך שהיה בקריית יובל פה לפני שנתיים.
מה, להקים בית יעקב של הרשת?
יש. לא, מה, מוסד לבנות, לא יקראו לו בית יעקב, יקראו לו בית מרגלית.
אז ראש העיר לשעבר ניסה מאוד לעזור לי בזה. אני יכול להגיד לך, לצערי הרב, אחרי ישיבות רבות עם התושבים שם, הם אמרו לי, לא, אנחנו לא מוכנים. רצינו את הרמה הכי גבוהה, היו זה 200 תלמידות.
אז זה שוב מתקשר לסיפור שהבאת, שכשהגיע רגע האמת, שלחו רק שניים את הבנות שלהם, כי כשכבר יש לך, אתה אומר, למה להוציא את הבת?
אבל זה קורה, תדע לך, אבל בסוף זה קורה.
מה רצית להקים שם בית ספר יסודי או סמינר?
יסודי?
יסודי.
רק יסודיים טובים של רשת החינוך התורנית. אגב, תלמודי תורה וזה.
איך אתה רואה כיום את סוגיית הסמינרים בירושלים, שבו זה קדנציה שנייה שיש איש שלכם שיושב שם, צביקה כהן, באמת, אי אפשר להמעיט במה שהוא עשה, יושב לך היום בחוג'יק עם אמביציה רבה, אברהם בצלל, שאתה רואה את מנהלי הסמינרים מתקשרים אליו, אתה מבין שיש לו השפעה כנראה עליהם, והוא יודע איפה ללחוץ, אתה רואה פעם אחת ולתמיד את הבעיה הזאת, את הסוגיה הזאת, לא רוצה להגיד בעיה נפטרת, בצורה כזאת שאם הספרדיה תדע שיהיה לבת שלה בטוח, שהיא לומדת בבית ספר אשכנזי, או של בית יעקב, לא צריך להגדיר אותו אשכנזי, בבית יעקב, והיא תדע שגורלה ידוע מראש, והיא לא צריכה להתחנן ולחזר על הפתחים.
תראה, אני לא רואה את זה. קודם כל, בוא נדבר רגע על העבודה שלהם. עושים עבודה מדהימה, באמת הרבה עבודה קשה מאוד. לצערנו או לשמחתנו, האחוז או המספרי, כמות אדירה של בנות ספרדיות הולכת וגדלה בירושלים. כשאתה מתחיל כרגע...
יש באופן כללי גידול במספר הבנות. אני ישבתי עם אברהם בצלאל, שאלתי אותו, תגיד, איפה הפלונטר? אמר לי, הבעיה שאין לי מספיק כיתות לסמינרים. אז ממילא...
יש מחסור של אלפי כיתות לימוד בירושלים, אין קרקעות, זאת אומרת, משרד החינוך מקצה לך תקציב ואין לך...
אז אולי זה לא כל כך גזעני כמו שיותר לחץ מקומי, ואז כל אחד מקבל את מי שהוא רוצה.
אם אתה תבדוק בסוף באחוזים למי יש את הבעיה, אתה תבין שחזרת לגזענות, כי כשאין מקומות, אז מי לא נמצא איפה שאין מקום, אז אתה תבין שבסוף זה נגמר בספרדי.
אבל יש תחושה שגם מצד מנהלי הסמינרים יש שיח אחר. אתה רואה איזשהו דיאלוג, אתה רואה שיודעים לדבר ביחד.
כל דיאלוג, אני לא רוצה...
זה היום יותר שיח מאשר הפעלת לחץ, כפי שהיה בעבר.
רגע, אני אפתיע אותך בשאלה אחרת. בסדר, כולם מדברים על גזענות, ואתה אומר שרואים לכל מקום, אבל אם יכול להיות שהציבור הספרדי בעצמו לא תורם לגזענות, כי ברגע שכולם רוצים להיכנס רק לסמינרים האשכנזים היוקרתיים, ונוסדו היום כבר כמה סמינרים ספרדים טובים, אז זה מחזק את זה, כאילו הספרדים עצמם לא רוצים ללמוד עם ספרדים.
א', זה לא בא ממקום כזה, זה בא ממקום שאמרתי את המשפט, שאף אחד לא רוצה בקרובה יקדש, ולהגיד, אני, על הגב שלי, תיפטר הבעיה הספרדית. אתה, לבן שלך ולבת שלך, לא היית עושה את זה, אתה לא יכול לצפות מאחרים. כל אחד רוצה את המקסימום לבן שלו. אני תמיד אומר, בחינוך ילדים זה הדבר שהבן אדם הכי רוצה הכי הרבה. כשהנחת מהילד שלך, זה הדבר שהכי אתה רוצה מכל דבר אחר. אנשים מכרו בתים והכל כי הילד...
אז אתה אומר שלא עולה, גם אם תפתח אתה עכשיו, חיים ביטון, בתור רשת, תפתח עכשיו שני סמינרים ספרדים בירושלים, את אומרת, הבעיה הזאת לא תיפטר?
היא תיפטר לאט לאט. זה קצב ברמה של, אם אנחנו כרגע פתחנו בתי ספר יסודיים, גם חיידרים וגם זה של בני ישיבות וכאלה שהם רוצים להיות היום צל אשכנזים והם לא רוצים לעבור את הסיוט הזה, ברמה של 8-10 שנים קדימה, המצב יהיה הרבה יותר טוב.
בוא נדבר על מה שהיה השבוע על סדר היום לסיום.
האתיופים.
כמה אתיופים יש לכם ברשת? יוצא. אני זוכר שבפתח תקווה אתם הייתם אחד המוסדות היחידים שקלט אותם ולא במוסדות נפרדים. מהדהד לי ככה בזיכרון.
לפני כחצי שנה הגיע אליי הרב רובן ופשט. לא יודע אם אתה מכיר אותו, הוא אחד מהראשים, הוא גם רשמי היום במשרד הדתות, וביקש איתי פגישה, והוא הגיע עם כמה חבורה יקרה של אברכים אתיופים. אני גם באתי מגדל העמק, שם הרב גרוסמן הרבה יותר, אתה רואה שם אברכים מדהימים אגב, אתיופים. והם באו אליי מכתב טענה שבתי הספר של הרשת הספרדים מפלים את האתיופים. כמובן שלקחתי את זה במקום לבדיקה. ברוך השם התגלה שאף אחד מהשמות שהיו שם לא בתי ספר של הרשת, ואני יכול להגיד לך שאין לי מספר, אוי ואבוי אם הייתי סופר, אם הייתי סופר סימן שיש אפליה, אתה יודע, בסמינרים סופרים כמה ספרדים יש. אני יודע להגיד לך בצורה חד משמעית, 250 בתי ספר של הרשת, באף אחד מהם אין אפליה לקבלת ילד אתיופי כזה או אחר, יש לנו הרבה ילדים אתיופים, אני יכול להראות לך סרטונים או תמונות במבחנים ארציים, וכולל ילדים שהגיעו לשלבים הגבוהים ביותר שהם ילדים אתיופים, אני חושב שעשו חס וחלילה לדחות אותם, אני... אבל את זה חד משמעית, אני מכיר קבוצה, גם חברים טובים שלי, בעיקר מגדל העמק, שם יש קבוצה גדולה, אברכים, אברכים משי, מדהימים. ולכן, חד וחלק, ברשת החינוך התורני.
יעקב,
נחתור לסיור.
כן, עם כל מערכת החינוך הישראלי הייתה מתנהגת כמו הרשת שלכם, אני חושב שהיינו חוסכים מעצמנו הרבה מהמחזות המזעזעים שראינו בשבוע הזה.
בוא נשמע איזשהו ג'ינג לסיור, ותחשוב בינתיים על שיר, שיר הולם. בשבוע הזה הטכנאי שלנו באולפן ירושלים יגלגל אותנו לכיוון הסיום. אנחנו אומרים תודה רבה לישי פופובסקי באולפן בני ברק, לאסתי פלד העורכת הראשית של רדיו קול חי של האקטואליה. יעקב, תודה שאתה מארח אותנו כאן באולפן ירושלים, ואנחנו עם הרב חיים ביטון. איזה שיר תבחר לנו לסוף השבוע הזה?
עם קצת זיקה אקטואלית.
כן, חשבתי על זיקה, אולי שטח אפור של ישי ריבו, האומן המיוחד הזה.
רגע, אני חושב שאתה קצת נוגע בדבר, הבן שלו לא לומד אצלכם.
נכון, יש עוד כמה שהם...
זה תיקון מצב, כל המוסדות האשכנזים שמתדבקים על פתחה של הרשת הספרדית.
איש היה אומן נשמה יקר מאוד, ואני חושב שהוא עושה טוב לעם ישראל.
איש היה ריבו, שטח אפור, תודה רבה ושבת שלום.
שטח אפור בין תמל את האור בין קרדום לחפור לגילוי האור שטח אפור וזה בחירה לבחור בין בחורה למכור וסבו יעקב ומתוך שלא לשמי יבוא לשמע האם אני כן הייתי שזה רק רגשות אשמה ואיך שוב חוזר לאותם דיבורים על אמת ומהות החיים שטח אפור בין לבן לשחור בין ים של חושך לטיפה שלו שטח הפקר אין סימן הנקר ומה הקשר בין השיר למשורר ומתוך שלא לשמי יבוא לשמע האם אני כן הייתי או שזה רק רגשות אשמה ואיך שוב חוזר לאותם דיבורים על אמת ומהות החיים בין השמשות קשה אבל אפשר לראות בתוך ים של חושך טיפה של אור האם אני כן הייתי או שזה רק רגשות אשמה ואיך שוב חוזר לאותם דיבורים על אמת ומהות החיים ואיך שוב חוזר לאותם דיבורים על אמת ומהות החיים על אמת ומהות החיים